ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד, באוהל מועד מחוץ לפרוכת, אשר על העדות יערוך אותו, אהרון ובניו, מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם את בני ישראל. ואתה, אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ויתמר בני אהרון, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. פרשה שלנו, פרשת תצווה, יש בה יותר מכל הפרשות שבתורה את מספר הפעמים שהקדוש ברוך הוא פונה למשה רבינו. כמעט כל פסוק שני או שלישי יש פנייה למשה. אבל לאורך כל הפרשה לא מוזכר שמו פעם אחת. ושואל בעל הטורים בקטע השני, ואתה תצווה, לא הזכיר משה בזה הסדר, מה שאין כן בכל החומש, שמשעה שנולד משה, אין סדר שלא הוזכר בה. מתחילת ספר שמות ועד סוף התורה, משה תמיד מופיע. אז מה קרה שדווקא בפרשה הזאת, פרשה תצווה, שהקדוש ברוך הוא פונה למשה יותר מכל פרשה, שמו לא מופיע? והטעם, משום שאמר מכי נינה מספריך אשר כתבת. וכללת חכם אפילו על תנאי בא ונתקיים בזה. זאת אומרת, הואיל והקדוש ברוך הוא חשב למחות את עם ישראל כתוצאה מחטא העגל, ומשה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אם כך ואם זוהי ההחלטה שלך, אז מכי נינה מספריך אשר כתבת, אז גם אותי תמחה. אז הייתה פה בקשה על תנאי, אם אתה מוחה את העם, תמחה גם אותי. הקדוש ברוך הוא לא מחה את העם, הוא לא צריך למחות את משה. בכל זאת, כללת חכם, אפילו על תנאי, היא מתקיימת בצורה מסוימת. אותו דבר אנחנו גם מכירים יעקב ורחל. כאשר לבן בא ומחפש את הטרפים, יעקב אומר, אצל מי שאצלו תמצא את הטרפים, יומת. לבן לא מצא את הטרפים. אבל מכיוון שרחל הייתה זאת שהחזיקה בטרפים, היא מתה. כי כללת חכם אפילו על תנאי היא מתקיימת. זה הסבר אחד. הסבר נוסף, ועוד, וזו הפרשה מדברת בפרסיסי כהונה. וממשה הייתה הכהונה הגדולה לצאת. הוא היה צריך להיות כהן גדול. אלא, על ידי שסירב ללך בשליחות המקום, נטלה ממנו, הקדוש ברוך הוא, ונתנה לאהרון. משה אומר לקדוש ברוך הוא אחרי שבעה ימים, טוב, שלח נא ביד תשלח. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה עוד תראה, וביארנו את זה כבר, באחת השיחות הקודמות, איזה מידה כנגד מידה יש כאן. בכל אופן, אצל משה קרה בדיוק אותו דבר. שבעה ימים הוא ממתין, יום אחר יום, כדי לראות מה יהיה ביום השמיני, וביום השמיני אומר לקדוש ברוך הוא, אהרון אחיך יהיה הכהן. לכן, לא נזכר שמו של משה בפרשה זו, מפני עוגמת נפשו. לא לבייש את משה. משה שהיה ראוי לכהונה, עוסק בכל בגדי הכהונה, ובסופו של דבר הוא לא הכהן, אז כדי לא לבייש אותו עם העונש, מצד אחד, אבל לא לבייש מצד שני, מחליט הקדוש ברוך הוא ששמו של משה רבינו לא יופיע בזו הפרשה. הקושי שקיים בדברי בעל הטורים הוא לפי הפירוש הראשון שהוא מביא. ההסבר השני מסביר לנו מדוע דווקא בפרשת תצווה משה רבינו לא מופיע. הואיל ופרשת תצווה עוסקת בבגדי כהונה, ומשה היה ראוי לבגדים האלה, וכדי לא להעליב אותו ולא לפגוע בו, שמו לא מוזכר. אבל לפי ההסבר הראשון, שמשה אמר לקדוש ברוך הוא מכני נא מספרך אשר כתבת, וקללת חכם אפילו על תנאי בא טוב, אז אני מבין שבאחת הפרשות שמו של משה לא יופיע כעונש על מה שהוא אמר. אבל השאלה היא, למה דווקא בפרשת תצווה? מה המיוחד דווקא בפרשה הזאת? שדווקא כאן שמו של משה רבינו לא מופיע. זו השאלה היחידה שעליה אנחנו מבקשים הפעם לתת את הדעת, בניגוד לפעמים אחרות שאנחנו מוסיפים שאלות והערות נוספות. הפעם נעסוק בשאלה הזאת, ומכוחה נבין את ענייני הפרשה והרבה מעבר לזה. השוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו היחידה היא, אם הסיבה שמשה צריך לא להופיע באחת מפרשות התורה, הועיל ואמר מכני נא מספרך אשר כתבת, וכללת חכם אפילו על תנאי מתקיימת, מדוע דווקא בפרשה זו, פרשה תצווה, שמו של משה רבינו לא מופיע? אני אנסה לאט לאט ללמוד להבין את הפרשה, וכמובן שטבעי הדבר שבמוצאי זין באדר, יום פטירתו של משה רבינו, ולפי חלק מהמסורות זה היה בזין באדר א', אז נעסוק מעט באישיותו של משה, ודרך זה נקבל אור לא רק במשה, אלא הרבה מעבר לזה. אבל כדי לברר את העניין, ניכנס לעולם לגמרי אחר, ובהמשך הדברים נחבור בחזרה לפרשה שלנו. המשנה באבות, פרק ד', משנה א', משנה ב', אומרת המשנה, בן עזאי אומר בקטע השלישי שלפנינו, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה, הוא בורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, והעבירה גוררת עבירה. ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. הסיפה של המשנה מאוד ברור, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. בן עזאי בעצמו מבאר את דבריו במדרש. כך נאמר בקטע הרביעי. דבר אחר, בן עזאי אומר, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. כיצד? כתיב למעלה, כי תצא למלחמה, וראית בשביה, אשת יפת תואר, גויה. אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שיתרתי אותה לך, אמרתי לך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה. למה? כדי שלא תמצא חן בעיניך, ותשלח אותה. אם לא עשית כן, מה כתיב אחריו? יהיה לאיש בן סורר ומורה. ומתוך כך, יהיה לאיש חטא, משפט מוות. הווי, עבירה גוררת עבירה. ומצווה גוררת מצווה מיני. תחילה, כתוב, כי יקרא כן ציפור. מקיימים את המצווה, מתוך כך כי תבנה בית חדש, ומתוך כך לא תזרק ארמך כליים, מתוך כך לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, מתוך כך גדילים תעשה לך. הרי מצווה גוררת מצווה. אז זה מובן, ברור ופשוט. אבל מה הכוונה הווה רץ למצווה קלה? מהי ההגדרה של מצווה קלה? כותב הרמב״ם בפירוש המשנה בקטע החמישי, כבר ביארנו פירוש זה המאמר בפרק י' מסנהדרין, וכבר העירו חכמים עליהם השלום על חידוש נפלא בתורה, יש בו זירוז על מעשה המצוות. והוא אמרו, זאת אומרת, כותב הרמב״ם, יש כאן פירוש נפלא על זירוז המצוות, כי הרי המשנה עוסקת הווה רץ לעשות מתוך זריזות. מה החידוש? והוא אמרו, אז יבגיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, וידוע שאינן מועילות, שלא יהיה בהן דין הרי מקלט, עד שיובדלו השלוש האחרות שבארץ ישראל. אמרו, יודע היה משה רבינו עליו השלום, שאין שלוש ערים שבעבר הירדן, הרי המקלט, קולטות, עד שיובדלו השלוש שבארץ ישראל, שנאמר, שש ערי מקלט יהיינה. והרי משה ידע שהוא לא נכנס לארץ, אז בעצם הוא ידע שהוא לא יוכל מה? לסיים את המצווה של ערי המקלט. בכל זאת, הבדיל אלו מפני שאמר, הועיל ובא המצווה לידי, הקיימנה. אז אם כיוצא בזה, במשה רבינו עליו השלום, משיג האמיתות, שלם בשלמויות, נחשף להוסיף חצי מצוות עשה על כל מעלתו ושלמותו. קל וחומר, אין צריך לומר, אנחנו, שיעשו מי שנצטרה נפשם, והוחזק צערתה וקדמה, אנחנו, בעלי העבירה, ודאי לא בדרגה של משה רבינו, שנשאף לעשות חצי מצווה. מה כתוב כאן? מאוד מאוד לא מובן. כותב לנו הרמב״ם, רוצים לדעת מה זה מצווה קלה? הנה, תסתכלו על משה רבינו. הוא מבדיל שלוש ערים בעבר הירדן. למה? זה לא יועיל. צריך להבדיל עוד שלוש ערים בארץ ישראל. אז חבל, חבל על הזמן. תעשה משהו אחר. לא, אני עושה את זה. חצי מצווה. מאוד לא מובן. חצי מצווה? אנחנו הרי יודעים בדיוק הפוך. אין המצווה נקראת, אלא על שם גומרה. מעולם אדם לא מקבל משהו על חצי מצווה. אם כן, על איזה חידוש נפלא מדבר פה הרמב״ם? מאוד לא מובן. איך עשיית חצי מצווה פירושה עבר רץ למצווה קלה? איך זה בכלל מתחבר אחד לשני? איך מצווה קלה, שומעים? מצווה קלה. מדברים פה על מה? על מצווה. אז זה חצי מצווה מסבירה לנו מה זה מצווה קלה. מה הכוונה כאן ברמב״ם? ובמיוחד שהרמב״ם לא תמיד כותב על ביורים שהוא מביא ביור נפלא. זאת אומרת, הרמב״ם רואה פה איזשהו דבר פילי פלאים שנותן פה אור בכל עשיית המצוות. למה מתכוון הרמב״ם? אז כדי להבין את הרמב״ם היטב, עלינו לראות את הקדמת הרמב״ן לספר דברים. הרמב״ן, בקטע השישי שלפנינו, בהקדמתו לספר דברים, כותב כך, אמר, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, על המצוות שיזכיר בכל הספר, מתחילת עשרת הדיברות בפרשת ואתחנן. פרשת ואתחנן, יתחילו המצוות. ועד פרשת ואתחנן, אלו דברי פתיחה. מה נאמר בדברי הפתיחה האלו? מילה אחת, מוסר, תוכחה לעם ישראל. ונמשכו דברי הפתיחה הזאת, עד שישלים בהם הפסוק, ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר השם אלוקיך נותן לך כל הימים. זאת אומרת, אם אנחנו מאזינים לדברי התוכחה והמוסר, ברור שנזכה לאריכות ימים ולבנים על האדמה אשר נשבע השם לאבותיך. כאן נגמרים דברי המוסר. אז, ממשיך הרמב״ם, קרא משה אל כל ישראל אשר היו לפניו, איפה? פרק ה' פסוק א', כי אחרי פרק ד' פסוק מ', מתחיל פרק ה' פסוק א', שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, והתחיל בביאור התורה עשרת הדיברות שישמעו אותם בביאור מפי המקבל אותם, דהיינו משה, מפיו של הקדוש ברוך הוא. ואחרי כן הודיע מייחוד השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכל המצוות שבספר הזה. ברור, דברי מוסר עד פרק ד' פסוק מ', מפרק ה' מיד דברי המצוות. והנה, אנחנו פותחים את החומש, ורואים דבר לגמרי אחר, בקטע השביעי שלפנינו, וידעת היום והשיבות האלה בבך, כי השם הוא האלוהים השמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו. הנה פסוק מהם שעליו מדבר הרמב"ן, אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך כל הימים. הנה נגמרים דברי המוסר בתוכך, ואני מצפה לראות עכשיו פרק ה' פסוק א', שמשה מקהיל את כל העם, והנה תשעה פסוקים שהרמב"ן כך נראה השמיט אותם. אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, לנו שם הרוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ונס אל אחת מן הערים האל בחי, כל פרשת ערי המקלט. רק אחר כך, בהמשך הקטע השביעי, פרק ה' פסוק א', ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולימדתם אותם ושמרתם לעשותם וכולי. אז מה שמאוד מאוד לא מובן, מה קורה כאן ברמב"ן? הרמב"ן אומר לנו דברים ברורים, ופותחים את החומש ורואים דברים אחרים. הדברים הברורים הם שאחרי פרק ד' פסוק מהם עוברים לפרק ה' פסוק א', לדברי המצוות. והנה יש באמצע פרשה שלמה של ערי המקלט. ההסבר הוא פלאי פלאים. כל דברי המוסר ודברי התוכחה יש להם מטרה אחת, לזרז אותנו בעשיית המצוות. כדי להזדרז בעשיית מצוות, אנחנו מכירים שני דרכים. עשיית המצוות מהיראה, מחמת העונש, ועשיית המצוות מהאהבה, כי מבינים ומרגישים יותר את הצורך בעשיית המצוות. בא משה רבינו ומלמד אותנו דרגה נוספת, גבוהה יותר, של עשיית מצוות. מהי אותה דרגה שמשה מלמד אותנו? נקדים במשל, כדי שנבין את זה יותר. הולך יהודי במדבר, ברור לו שהוא לא יוצא משם. הוא נתקע, הוא לא יוצא, אין לו שום קשר עם אף אחד, יש בידו בקבוק מים, כוס מים. אם הוא ישתה את הכוס מים, הוא יוכל ללכת עוד כמה קילומטרים, ואז ליפול ולמות. אם הוא לא ישתה את הכוס מים, הוא ימות מיד. ודאי, בלי ספק, כל בר דעת ישתה את המים. אבל בעצם למה? הרי זה לא יעזור. מה זה משנה איפה הוא ימות? ימות כאן, הוא ימות כאן. הרי מהמדבר הוא לא יצא. התשובה היא, כי לכל אדם יש כוח פנימי, להמשיך את פעיל החיים כמה שהוא יכול יותר. הוא יודע שזה לא יעזור. הוא יודע שפעיל החיים ניתק. זו שאלה של זמן. אז חבל בעצם. אז מה זה כבר ישנה? לא. טבוע בנפשו של אדם כוח להמשיך את פעיל החיים ולו לחצי שעה. עומד משה רבינו במדבר. הוא יודע שמהמדבר הזה הוא לא יצא. הוא לא יעבור את המדבר. לא יעזור שום דבר. עכשיו השאלה היא, איפה למות? עכשיו, וכאן, איכן שהוא נמצא? או עוד קצת. להרוויח עוד משהו. מרזיק משה ביד כוס. מה זה כבר יכול לעזור לו? מחזיק משה ביד אפשרות להבדיל שלוש ערי מקלט. מה זה כבר יעזור? זה הרי אפילו לא מצווה שלמה. אומר משה, אני מבדיל. למה? פשוט. אני לא עושה מצווה כי אני ירא את הקדוש ברוך הוא. אני לא עושה מצווה רק בגלל שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני מבין שכל מצווה מחיה אותי. עשיית מצווה נותנת לי חיים. אם זה נותן לי חיים, יש באדם כוח להאריך את פתיל החיים כמה שהוא יכול יותר. אני יכול עוד קצת, אני מנסה. נכון, שיבואו לחשבון של מצוות ועבירות, את מה שעשיתי עכשיו לא יכניסו ברשימה של מצוות, כי זה חצי מצווה. אבל אני עושה את זה כי עכשיו זה מחיה אותי. אם עכשיו זה מחיה אותי, אז אני עושה את זה בשביל עכשיו. זוהי הדרגה הגבוהה של עשיית המצוות. כל פרשת הרי המקלט הם למעשה הגשר בין המוסר והמצוות. דברי המוסר צודק הרמב"ן נגמרים בפרק ד' פסוק מ', עם הברכה המיוחדת למען תאריך ימים אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך כל הימים. זה ברור. כאן נגמרים דברי המוסר עם הברכה. עכשיו עוברים למצוות. כדי לעבור למצוות צריך לעלות על גשר. מי שיודע לעלות על הגשר הזה יעשה כל מצווה בצורה המקסימלית. יבין מהי מצווה. הגשר שעליו צריך לעלות זה הגשר שמשה יוצר בעצמו. הוא עצמו הגשר. הוא כאילו אומר, תעלו עליי ותעברו למצוות. תעלו עליי ותעברו למצוות, פירוש הדבר, תבינו. אני עושה מצווה, אומר משה רבינו, כי היא מחיה אותי. אם זה מחיה אותי, גם חצי כוס מים, גם רבע מצווה, גם זה מחיה אותי. זה מה שמתכוון הרמב״ם, שהוא אומר פירוש נפלא. מתכוון הרמב״ם לומר, הווה רץ למצווה קלה. אתה רוצה באמת לרוץ למצוות? בוא אני אלמד אותך איך עושים את זה. שאתה צמא מאוד, ככה בסוף טיול, אתה יודע שפה עוד כמה, עוד איזה 100 מטר, יש חנות שאפשר לקנות שתייה. אתה זוכר מה עשית שהיית ילד וטיילת? רצת מהר. מה רצת? תלך עוד כמה דקות. אבל כשאדם מרגיש צמא, הוא רץ מהר להרוות את צימונו. אם אתה תבין, כמו שהמים מחיים אותך, ככה מצווה מחיה אותך, אתה תמיד תרוץ לדבר מצווה. תמיד תעשה את זה מתוך ריצה. זה עומק הרמב״ם. זה מה שהרמב״ם כותב, פירוש נפלא. וזה באמת פילי פלי. את זה בדיוק. ביקש הקדוש ברוך הוא ללמד את האדם ואת אשתו בתחילת הדרך. וכך אומרת לנו התורה בקטע השמיני. ויקח השם אלוקים את האדם, מתי? באותו יום שהוא יצר אותו. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. ויאמר השם אלוקים, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. האישה נוצרת, והם יודעים ביחד את אשר ציווה השם. מה מותר לאכול ומה אסור. וכאן נכנס הנחש לתמונה. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ואומר האישה לנחש, מפרי עץ הגן נוכל, מפרי עץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. ואז, הסיפור ידוע, האישה אוכלת, נופלת, ומיד האדם איתה ביחד. איך הנחש ידע שהוא מצליח? הנחש הלך על בטוח. הוא לא הלך על ספק. אז בדרך כלל, מסבירים ומסבירים נכון, כי האישה הוסיפה. קדוש ברוך הוא אמר, מה, אל תאכלי, והיא גם אמרה שאסור לגעת. זה נכון, אבל זה לא לגמרי. זה לא הכל. כי אם מתבונן, מה אומר הנחש? והנחש היה הוא מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, וזו הקדמה חשובה מאוד. הוא היה ערום, הוא היה ערמומי. הוא מנסה לבדוק אם הוא יצליח, הוא לא לוקח ריסק. ומה הוא שואל בתמימות? ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. מה האישה צריכה להגיד לו מיד? שקרן. למה? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר שמותר לאכול מכל עץ הגן, ורק עץ אחד אסור. בגלל דבר לגמרי אחר. בגלל מה? הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר. הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר שאסור לאכול מעץ הדת. תראו את הפסוק הבא. ותאמר האישה לנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן, כדאי לעשות קו, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר. איך כתוב בפסוק ט"ז? בקטע השמיני? וכדאי לעשות שם קו, ויצב השם אלוקים על האדם. הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא לא אמר. לומר פירוש הדבר, הוא אמר כך, הוא אמר כך, הוא אמר כך, וכמה הוא אומר לנו כבר? קצת חופש, כמה הוא מעמיס עלינו. זה ככה נראה תורדני, זה אסור וזה אסור, אי אפשר וכן אפשר. הוא אמר ואמר ואומר ואומר ויגיד. הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר, ויצב. יודעים מה זה ויצב? אומרת התורה בקטע התשיעי, ויצבנו, כדי לעשות קו, השם לעשות את כל החוקים האלה, להירא את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים ועוד קו, או עיגול, לחיותינו, כי היום הזה, ונזכור את זה להמשך, לחיותינו כי היום הזה. הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם ואת האישה, פירוש הדבר, הוא בא להסביר להם, הוא בא ללמד אותם, תבינו, המטרה של המצוות זה לא להגביל, לא להעמיס, לא לסבך את החיים, בדיוק להפך, לחיותינו לתת לנו חיות, לתת לנו צמיחה, גדילה, לחיותינו כהיום הזה. אבל ברגע שהאישה תופסת, והנחש מבין שכך היא תופסת את המצוות, כי בדרך הזה הנחש מגיע, הוא בא ככה בשאלה תמימה, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים. והיא צריכה מיד להגיד לו, לא נכון, הוא לא אמר, הוא ציבה. אבל האישה אחריו, מפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו. הבין הנחש, ככה? האישה והאדם תופסים את המצוות כאמירה, כמאמסה, כתרחה. הצלחתי. אני אראה להם שאפשר ככה להחליק, אבל הבית לא רואה. אפשר לאכול. ולכן התגובה הראשונה של האדם והאישה אחרי החטא, ששומעים את כל השם מתהלך בתוך הגן, מתחבים. הוא תפס אותנו, צריכים להתחבות. קדוש ברוך הוא לא בא לתפוס. הוא לא בא לחפש. הוא בא להחיות. לא הבנתם. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאדם ולאישה. כאן, בנקודה הזאת, פונה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ואומר לו, תראה, אני קשתי ללמד את האדם מה זה מצווה. אני פניתי וצידיתי את האדם, והבנתי שהוא מבין מה פירוש המילה ציווי. הוא נפל, הוא לא הבין. מה שאני מבקש ממך, ואתה תצווה את בני ישראל. את מה שאני לא הצלחתי ללמד את האדם ואת האישה, שהם לא הבינו אותי, בוא אתה. אתה תצווה את בני ישראל. ומה זה ציווי? מה זה תמיד צו? איך אומר לנו רש"י בקטע העשירי? צו את הארון, אין צו, אלא לשון זירוז, מיד. ורץ מיד, אבל לא רק מיד, הוא לדורות. בוא, תנסה אתה, אולי תצליח. תלמד את העם שמצווה זה ציווי לחיותינו כהיום הזה, ולא שום דבר אחר. כאן נכנס משה ללמד את העם מה זה בעצם מצוות. איך משה עושה את זה? כדי להבין איך משה עושה את זה, יש פה דבר פלאי פלאים. איך משה עושה את זה? נלך לאט לאט ונחבר את הכל ביחד ונראה פה דבר נפלא. כמה זה יורד עד אלינו. נתחיל את העניין איך משה בעצם מלמד את העם מה זה בעצם מצווה. שמצווה באה להחיות אותי. שמצווה, אם אני מבין שהיא באה להחיות אותי, אני מבין יותר שהיא מחברת אותי עם שורש החיים, הקדוש ברוך הוא. זה לא הקדוש ברוך הוא שם, ואני פה. אני מתחבר לשורש החיים. ממילא יש לי עוד חיים. איך משה עושה את זה? מספרת לנו התורה שיתרו שמע את כל אשר עשה השם לישראל. מה הוא שמע? שמע קריאת ים סוף, שמע מתן תורה, ידוע. מגיע יתרו, משה יוצא לקראתו עם 70 הזקנים, מזמינים אותו לאוהל, ארוחה גדולה וחשובה שחזל דורשים בה הרבה מאוד, באותה ארוחה מיוחדת. ואז, אומרת לנו התורה בקטע ה-11, ואי ממחרת, הסתיימה קבלת הפנים, היה יום חגיגי, יתרו מגיע, ממחרת החגיגה, כפי שחזל מבארים, וישר משה לשפוט את העם. ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. ויער חותם משה את כל אשר הוא עושה לעם. ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך? כל העם מצב עליך מן הבוקר עד הערב. ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. אתה שואל אותי למה אני עומד? יש שאלות, צריך לענות. כי יהיה להם דבר בא אליי ושפעתי. בן איש ובן רעהו. והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. אני אומר, חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך. כי כבד עמך הדבר, לא תוכל, עשהו לבדך. חבל, יותר מדי מסובך. נבול תיבול. לכן, אני יכול להציע לך עצה, אבל תקבל את האוקיי, את האישור, מהקדוש ברוך. אבל בוא תשמע מה אני מציע, ואחר כך תבקש אישור מהקדוש ברוך. ואתה, שמע בקולי, היעצך, והיא אלוהים ממך. היה אתה לעם מול האלוהים. והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. והזהרת אתם את החוקים, ואת התורות, והודעת להם את הדרך הלכו בה, ואת המעשה אשר יעשו, ואתה תחזה לכל העם, אנשי חיים, ירא אלוהים, אנשי אמת, שונא בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, ושרי עשרות. הרבה הרבה שנים, לא הבנתי, איזה גאוניות הייתה בדבריו של יתרו. כל נער שקצת מתחיל להבין, יודע שלמי שיש בית חרושת, הוא לא יכול להתעסק בדברים הקטנים. הוא המנהל, מתחתיו יש מנכלים סופרוויזרים שמחלקים את העבודה ומתחתם יש עוד אנשים עד שזה יורד לרמה של הפועל בצורה של פירמידה. משה רבינו לא ידע שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים. זה יתרו בא לחדש, ויתרו שמחדש את החידוש הגדול הזה זוכה לשם, לנצח נצחים, פרשה על שמו. את זה יתרו לא בא ללמד. את זה הוא יודע שכל אחד יודע. אבל בבוקר למחרת, יתרו ככה יוצא קצת להסתובב, לראות את חותנו בפעולה, את חתנו בפעולה, ואת כל העם. פתאום הוא מגלה דבר מדהים. הוא רואה יש תור, כולם מחכים למשה. ולפעמים התור הזה לוקח יום שלם, ותוך כדי זה הוא מבין שלפעמים גם מחלקים מספרים לשבוע הבא. זאת אומרת, יש כאן תור ארוך מאוד. תור מאוד מאוד ארוך. אומר יתרו, אני מבין שיש פה סכנה בלתי רגילה. מה זה התור הזה? אדם מוכן לבטל ימים שלמים כדי להגיע אחרי כמה ימים להיכנס למשה, וכמה זמן הוא כבר יהיה עם משה בכזה התור? כמה דקות? וזהו. אז מבין יתרו שסיבת התור הארוך היא פשוט. ברגע שנכנסים לאוהל של משה ולוחצים לו את היד או מסתכלים עליו ומדברים איתו, זה להסתכל על הסגן של הקדוש ברוך הוא. זה להסתכל על העוזר הראשי של הקדוש ברוך הוא. שווה שבוע לחכות כדי להתקרב לראות את זה. זה רעיון עצום. זה באמת חשוב. ומשה רבינו מצידו רוצה להעניק את כל מה שהוא יכול לכל יחיד ויחיד. זה נפלא, אבל זה מאוד מסוכן. כי מחר, שמשה ימות, ייווצר וקום. ייווצר חלל. זה יכול להוביל למשבר עצום. אם הסגן איננו, אז אנחנו מתבלבלים לגמרי. אין מנהיג, הכל מתפורר, הכל מתפרק. זה מסוכן, אומר יתרו. שווה לוותר על הזמן להמתין למשה ולראות את משה למרות החשיבות הגדולה שבזה, והדקה הזאת או השתי דקות האלה יכולים פשוט לחזק ולרומם את השומע ואת העומד לפני משה. אין ספק שווה לוותר על זה כדי לא ליצור בהמשך משבר גדול באמונה ובלבול עצום. והנה תראו בקטע ה-12, ויהי העם כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקהל העם על משה, על אהרון, סליחה, ואמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו. למה? כי זה משה האיש, אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. שמים לב? יש פה מילה מיותרת בפסוק. קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה, כדאי לסמן את זה בעיגול, מילה מיותרת. כי משה האיש, אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. מה זה זה? אומרת הגמרא בשבת, בקטע ה-13. והיה רעם כי בושש משה לבוא. אמר רבי יהושע בן לוי, מה ידכתיב? והיה רעם כי בושש משה. אל תקריא בושש, אלא באו שש. בשעה שאלה משה למרום, אמר להם ישראל לסוף 40 יום, בתחילת שש אני בא. הם סבורים שאותו יום שעלה בו מן המניין. והוא אמר להם, מהם יום שלמים, יומו ולילו אימו, ויום עלייתו אין לילו אימו. שהרי בזיין בסיוון עלה, נמצא יומם ביוד זיין בתמוז. לסוף 40 יום, בתת זיין בתמוז, בא השטן. הוא יצר הרע, המחטיא את האדם, הוא העולה ומסתים. ערבב את העולם, הרע דמות חושך ואפלה, דמות ענן וערפל, וערבוביה. כבר לא היה ברור אם זה יום או לילה. לומר ודאי מת משה, שהרי באו כבר שש ולא בא. ואי אפשר לומר שלא טעו, אלא ביום המעונן, אולי זה יום המעונה, נחכה עוד קצת. בין קודם חצות אחר חצות. שהרי לא ירד משה עד יום המחורת. שנאמר וישכימו ממחורת. אז בא השטן, בדרכים שלו יודע לבלבל, לטשטש. אמר להם, באו שש, שקבע להם, ולא השגיחו עליו. אז מה? מותר לו להתעכב קצת. הוא יבוא אחר כך. מת! אמרו לו, משה מת. אל תספר לנו סיפורים שהוא מת. הוא לא מת. ולא השגיחו עליו. כאן כדאי לעשות קו. הראה להם דמות מיטתו. השטן בדרכים שלו הראה להם דמות מיטתו של משה, והיינו דקאמר אלה לארון, כי זה משה האיש. אתה מבין הארון? הנה זה. הם יראו באצבע. אתה לא רואה אותו מת? אומר להם השטן, אתם לא מבינים, אומר להם הארון, אתם לא מבינים שזה מעשה שטן? לא. הנה הוא מת. אז מה קרה ברגע שמשה מת? זהו. נוצר וקום. אין במי לגעת. כאלה שנוגעים במשה, אז בעצם כמעט נוגעים בקדוש ברוך הוא. זה נגמר. קום, עשה לנו אלוהים. שנוכל לגעת בו. ודרך זה להתחבר לקדוש ברוך הוא. משה בושש לבוא. נכון. למה? למה משה לא ירד? פשוט. משה ידע שמחכים לו למטה. ובגלל שמחכים לו, הוא לא בא. ולמה? כי משה רבינו היה יורד עם הלוחות, עם התורה, עם הכל. היה ברור לכולם שקבלת התורה היא של משה, החיבור עם הקדוש ברוך הוא זה רק דרך משה. ביקש משה ללמד כל אחד, כל איש ואישה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, לא צריך דרך משה. אפשר ישר. להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, לא צריך להסתכל על משה וכך מתחברים. לא צריך לגעת במשה וכך מתקרבים. כולם יכולים להתקרב ישר. לכן משה לא היה. אותו דבר בהגדה של פסח. חז"ל, בחיבור הראשון של תורה שבעל פה, שזוהי הגדה של פסח, הוציאו את משה. למה? פשוט. אני לא גאלתי אתכם ממצרים. הקדוש ברוך הוא עשה את זה. שלא יהיה טעות. אני לא עשיתי את זה. לפי חלק מהגרסאות, פעם אחת משה מופיע בהגדה. שנאמר, ויאמינו בהשם, משה עבדו. עבדו זה אני מוכן. אם אתם קוראים לי העבד השם, אין בעיה, אני מופיע. אם אתם רואים אותי כעבד, זה עובד. כסופרמן, כהירואי, כאלוהים, סגן אלוהים, זה לא אני. אני זז הצידה, לא תראו אותי. וזוהי הסיבה שביום המאה ועשרים שנה של משה, בסוף חייו, אומרת התורה, וידבר אל השם אל משה בעצם היום הזה. בשלושה מקומות נאמר בעצם היום הזה. נאמר בנוח בעצם היום הזה, בא נוח אל התיבה. למה? בעצם היום, למה באמצע היום, באורו של יום? לפי שהיו בני דורו אומרים, בכך וכך, אם אנו מרגישים בו, אין אנו מניחים אותו להיכנס לתיבה. לא ניתן לו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מדלג, הרי אני מכניסו בחצי היום. כל מי שיש בידו כוח למחות, יבוא ועמכם. מצרים, אותו דבר. לפי שהיו מצרים אומרים, בכך ובכך, אם אנו מרגישים בהם, אין אנו מניחים אותם לצאת. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מוציאם בחצי היום. כל מי שיש בו כוח למחות, בבקשה, יבוא ועמכם. כך כאן במיטתו של משה. בעצם היום הזה. לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך, אם אנו מרגישים, אין אנו מניחים אותו. למה? אדם שהוציאנו ממצרים, קרא לנו את הים, הוריד לנו את המן, הגיז לנו את הסלב, העלה לנו את הבאר, נתן לנו את התורה, אין אנו מניחים אותו. לא ניתן שהוא ילך, איתו אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מכניסו בחצי היום. נכון, הוא עשה את הכל, אבל כעבד השם. הוא עשה והוא ימות כאחד האדם. כדי שתבינו, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא דרך משה. ולא דרך אף אחד. וכאשר האחד איננו, מרגישים עובדי עצות. כל יהודי, כל איש, יכול להתחבר ישר עם הקדוש ברוך הוא. לכן, איפה שמחכים וממתינים כשמשה יתגלה בשיא גדלותו, הוא נעלם. הפעם הנוספת שמשה נעלם, וכאן אנחנו מתחברים עם הפרשה שלנו, פרשת תצווה. פרשת תצווה זוהי פרשה שיש בה את השיא של כל תקופת המדבר. יוצאים ממצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, בניין המשכן, בגדי כהונה, כבר תרגלו את העבודה עם הקורבנות, הבגדים תלויים על הקולב, כל העם מסביב, עכשיו משה צריך ללבוש את בגדי הכהונה ולהוריד את השכינה. משה זז הצידה, לא אני מוריד שכינה, אתה מוריד שכינה. כל יהודי, כל איש, כל אישה יכולים להוריד שכינה. לא אני מוריד שכינה. קודש ברוך הוא מוריד. בגלל המעשים שכל אחד עושה. לכן הוא לא מופיע בפרשת תצווה. למה הוא לא מופיע דווקא בפרשה הזאת? בשיא. הנה השכינה יורדת לארץ פעם ראשונה. יורדת ממש, תישאר באופן קבוע. לא גילוי חד פעמי בסיני וזהו. שכינה שתלך איתנו כל הזמן. שלא יטעו. חס וחלילה משה הוריד. משה לא מוריד שום שכינה, הקדוש ברוך הוא מוריד. בשביל כל אחד ואחד. שכל אחד ימצא את הדרך שלו. איך על ידו יכולה שכינה לרדת. איך על ידו שכינה יכולה להתגלות. לכן משה נעלם בפרשה הזאת. הוא נעלם בהורדת התורה במדבר. הוא נעלם במשכן. והוא נעלם בכניסה לארץ ישראל. כשהוא נעלם, זה יוצר תשטוש, ביבול, אבל עד רבה. עם כל החיסרון, עם כל הצער, סליחה, שמשה באמת לא הוריד לנו את הלוחות, שמשה לא היה כהן גדול, שמשה רבינו לא נכנס לארץ ישראל, עם כל זה, ומתוך כל זה, זה נתן את הכוח. להמשיך הלאה, לבנות וליצור, כי תפסנו והבנו, כל אחד יכול להתחבר באופן ישיר עם הקדוש ברוך הוא. ודאי, תמיד אפשר, צריך, אדם הולך לרב, אדם הולך לשאול הלכה, אדם הולך לפסוק, לשאול איך פוסקים, מה לעשות, ודאי, מקבלים ברכה, הכל חשוב, הכל אמת. אבל כאשר החיבור הוא חיבור טוטלי לבשר ודם, כאן יש סכנה גדולה, כאשר הוא נעלם. זה היה החשש של יתרו. זה הבין משה. ולכן משה נעלם. בפעמים שהוא נעלם. כדי להבין את זה לעומק יותר, יש פה דבר פיל אי פלאים. כולנו מכירים, עוד מהחיידר, את הסיפור של חוני המעגל. אותו חוני, כפי שמופיע בגמרא בתענית, אין בבבלי, אין בירושלמי, בקטע ה-15, מעשה שאמרו לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים, אמר להם צאו והכניסו תנורי פסחים, בשביל שלא ימוקו, ימקו, זאת אומרת, התנורים התקלקלו בגשם, התפלל ולא ירדו גשמים, אגוגה, ועמד בתוכה, עשה עיגול, עמד בתוכה ואמר ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול, שנזז מכאן, עד שתרחם על בניך, התחילו הגשמים מנצפים, אמר לו כך שאלתי, אלא גשמי בורות שכינו מאות, ירדו בזהב, אמר לו כך שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ירדו כתקנן. בקיצור, עומד חוני המעגל וקובע בדיוק כמה מילימטר של גשם צריכים לרדת, איך ואיזה דרך. ידוע. אבל יש עוד קטע בירושלמי, חלקו מופיע גם בבבלי. מי היה הסבא של חוני המעגל? מי היה הסבא? הסבא קראו לו גם כן חוני המעגל. אותו שם. מה היה עם הסבא? בקטע ה-16. דברי הירושלמי. אמר רב יהודן, גיר. הדין חוני המעגל, זה חוני המעגל, בר בריי וחוני המעגל. הוא הנכד של חוני המעגל. אחר. איזה אחר? אבי סמיך לחורבן בית מקדש. אז זה שחי, הסבא, חי ממש סמוך לחורבן. נפיק לתורי, יום אחד הסבא לוקח את כלי העבודה, יוצא לשדה, לגבי פועלי, הלך לראות את הפועלים שלו בשדה. עד דו תמן, עד שהוא הגיע אליהם, נחת מיטרה, ירד גשם שוטף. הילה למערת, יורד גשם, תופסים מחסה, נכנס למערה. נמייטיב, ישב במערה, נם, נמנם, ודם אחלי. נמנם ונרדם. ועבד שקיע בשנתה שובין שנים. וישן 70 שנה. מה קרה בינתיים? וחרב בית מקדשה, ואות ונעזמן תליטות, תחרב הבית הראשון, יצאו לגלות בבל, וחזרו בנו את הבית השני. והוא ישן. בסוף 70 שנים, התאר מן שנתי, נפק להם מן מערתה. התאר משנתו, יצא מהמערה. הוא יוצא החוצה, מגלה עולם חדש. מה שפעם היה שיח, נהיה עץ גדול, הכל השתנה. טוב, הוא יוצא, אני מדלה כמה שורות. שאל לי למדינתה. הוא שאל אדם מהמדינה. אמר לו, מה קלה באלמה? ספר לי, מה החדשות? מה חדש? אמר לו, דלתת ידע, מה קלה באלמה? מה, אתה לא מעודכן מה קורה בחדשות? אתה בכלל מנותק לגמרי? אמר להם, לא, אני מנותק, לא יודע. עוד לפני שהוא שאל אותו למה, הוא היה מאוד מופתע, הוא רק רצה לדעת מי זה. אמרי לו לי, מה נעת? מי אתה? אמר לו, חוני המעגל. אני חוני המעגל. אמר לו, שמינן דעבעה לי לעזרה, אני שמעתי שהיה חוני המעגל, שהיה עולה לעזרה, והיא מנרה, והיא הייתה מהירה, על, והוא אמר לו, זה אני חוני, זה מה ששמעת, זה אני, על איתו ביחד, ואנרה, והעזרה העירה, וקרא על גרמי, חוני המעגל קרא על עצמו, בשוב השם, את שיבת ציון, היינו כחולמים. מה כתוב כאן? עומק של חז"ל, פילי פלאים. חוני המעגל יוצא, שואל מה חדש בעולם. אומר לו אותו פלוני, אתה לא יודע מה חדש? אומר לו, לא, מי אתה? אני חוני. מה? אתה חוני המעגל? כשאני הייתי ילד, והלכתי לישון, תמיד אבא או אמא סיפרו לי על צדיקים, על כל מיני גדולים. אז הם סיפרו לי על אחד שקראו לו חוני המעגל, שהוא היה עולה לבית המקדש הראשון, כל העזרה הייתה מהירה. זה היה איזה אור, אל טבעי, שיצא ממנו שאיר את הכל. אתה איכשהו קשור למשפחה הזאת? אתה קרוב משפחה? אמר, אני. זה לא קרוב משפחה, זה אני. אומר אותו אדם, אני לא מבין מה זה אני. אבא סיפר לי על חוני, זה שהיה באמת. אומר, לא, ישנתי. עכשיו יצאתי. אומר לו, אבל אני לא מוכן לקבל את זה. אני לא מבין מה שאתה אומר. בוא נלך ונראה. אמר לו, בוא. עלו לעזרה. והעזרה העירה. מה כתוב כאן? חוני, עם הכוח העצום שהיה בו, עם הקדושה העצומה שהייתה בתוכו, היה מסוגל להעיר את כל העזרה. אבל הוא לא היה מסוגל למנוע את חורבן הבית הראשון. עם כל האור שהיה בו. אבל הסיפורים על חוני יכלו להעמיד דור חדש שהם יכלו להקים את הבית השני. הסיפורים על חוני, הדור החדש ששמע את הסיפורים עליו, הם יכלו להקים את הבית השני. זאת אומרת, לפעמים כשמשה נמצא, זה אור בלתי רגיל, כי קרה אור פני משה. זה דבר בלתי רגיל. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, משה ימות כאחד האדם. והדור שיקום אחריו, ויחיה ויתחבר אל המשה הזה, ויגדל על ההנהגות של משה, ויגדל על ההסתכלות של משה, הוא יוכל להקים את הארץ. הוא יוכל לבנות עם יהושע ולרשת את כל ארץ ישראל. חוני בעצמו לא היה מסוגל, עם כל הקדושה שלו. אבל אלה שבאו אחריו והתחברו אליו, לא מחייו, אחר כך, הם יכלו להקים. תמיד שגו בפי ההמון. אנשים, רחמנא ליצלן, שנפטרים בצורה טרגית, עם מלחמות, באסונות, בשעות, תמיד נוהגים להשתמש במטבע של לשון, במותם ציוו לנו את החיים. מה זה במותם ציוו לנו את החיים? במותם ציוו לנו את החיים, פירוש הדבר, לפעמים, עם הריחוק, עם הצער העצום והנורא, אבל הפרספקטיבה של הזמן פתאום נותנת כוחות חדשים. כל אלה שהיה להם פוטנציאל עצום, אבל שעומד מנהיג גדול, אז הפוטנציאל לא יכול להיות ממומש, כי המנהיג מוביל את הכל. אבל כשהמנהיג הולך לבית עולמו, אז פתאום מתגלים כוחות חדשים שיוצאים החוצה. בהתחלה זה חושך, זה בליבול, זה תשטוש, נראה שאין הנהגה, הכל מבולבל, אין מי שיוביל. אבל בסופו של דבר זה מוציא, זה מצמיח. בפרשה שעוסקת על מותה של שרה, אמנו, איך קוראים לפרשה הזאת? חיי שרה. ובפרשה שעוסקת במותו של יעקב אבינו, ויחי. איך אומר משה? ביום האחרון של חייו, בקטע ה-17, ויקרא משה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. כאן כדאי לסמן את הפסוק. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות. שימו לב, עם שמקבל תורה עובר את המדבר ואת הים, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. מה קורה ביום הזה? משה מסתלק. עכשיו תבינו, עכשיו תתחילו להבין. עד היום הזה שרבינו מבקש ללמד מצוות, כל עניינם שאנחנו ניצור קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. כי מצוות כל עניינם לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. לחיותינו. אם אני מתחבר עם שורש החיים אני חי. הקדוש ברוך הוא אומר, איפה שתהיה אתה יכול ישר. ודאי, צריך הדרכה, צריך עזרה, צריך לראות, ויהיו עיניך רואות את מורה, הכל צריך. אבל בסופו של דבר, החיבור יכול להתבצע דרך כל אחד. בכל מצב. אפשר לרצות ומתחילים להתחבר. לא נתן השם בכם לב לדעת, עיניים לראות. לב לדעת, עיניים לראות. אוזניים לשמוע עד היום הזה. הקמיה, הלופור, ההשתוקקות למה שהיה ואין. בכוחה אפשר למלות את החלל שנוצר. כל חלל שנוצר. הנהגה מתחילה בכל מקום. יש הנהגה של עם, הנהגה של שבט, הנהגה של קהילה, הנהגה של בית, כל הנהגה. בקנייה, בלוקפו, ברצון, בחלום למה שהיה. בשוב השם את ציווה ציון, היינו כחולמים בחלום למה שהיה. אפשר למלא את החלל. זה מה שבאה הפרשה שלנו ללמד אותנו. את הכוח הזה אם יש את הכוח הזה לחלום על מה שהיה. ואבי רבא, עכשיו יש לי מקום להתגדר, יש לי מקום לפעול, ליצור, לבנות. אז ששרה אמנו נפטרת, אלו חיי שרה. שסבא יעקב נפטר, ויחי יעקב. אם כך, נתפוס את כל עשיית המצוות. כפי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לי זה לא הלך, כביכול. בוא, אתה, ואתה תצווה. זה מה שמשה ציווה אותנו. במוצאי זיים באדר, עומד משה וחוזר ומצווה אותנו. ומבטיח לנו, כל המצוות האלה, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה.